קיבלנו את השטופה, בסנחות שאתה מגיע, לא גומרים לפחות מ-12 בלילה, איפה יש לו באולמות שבאזור העשייה, 12 וחצי יוצאים. אז אדם לא יכול להישאר עד מאוחר, אז אתה יכול לתנות תנאי, שאתם יושב, מחשב יש שולחן, אתה לא ייתן לתנאי, מרחת על הלחם מוציא, התחיית בזימון. אתה תתן תנאי, שאתה עכשיו נותן לידיים, אתה מתנה שאתה לא מצטרף איתם לזימון. אם עשית את התנאי הזה, אתה יכול לברך ביחידות, לא התחיית. ככה בילים גם הרבות עסקים עם הרבילה הזאת. יצחקי, שמעת את החידוש הזה? יצחקי.
שאלתי את הרב מוצפי
את זה, הוא אומר, עצם העובדה שאכלת, אתה מתחייב. זה מה שאמר המוצפי, אני לא... שאלתי את אותו שאלה עוד לפני...
כן, אבל אם הם נשארים...
כמה וכמה שנים. אבל אם הם נשארים... עזוב, עזוב, הרב המשיך. ואם הוא הזכיר את זה, הזכרת לי, יצחקי, יש תופעה מאוד חמורה. לא לכנע מוצאים, אם בעל הדעה, בעל המאה. יש כאלו... הוא לוקח אנשים והוא מברך במניין, ומה הוא גורם? שאין עשר אנשים לבעל הסיבה, לבעל שם הרחות. אתה לא בא למקום. זו אחת החתונות של הבחת הבנות שלי, וניסי ניסי מצא מתעשי. לא היה למניין, לא כולם בלכו. אתה לא יכול לברך לקחת, אתה לא בא למקום.
יש כאלו בחוכמה עושים באמצע החתונה, עושים את הזימון הכל, אמצע הכל. עושים את הכל, עושים.
לא, זה מנהג של רבנים, אני זוכר, חבתי בסנאו היה אומר את זה. למה עושים את זה? מנהג טוב, למה? לא נשאר לך כבי בעל השמחה, עשר אנשים, בשם ברכות.
אפילו הרב מוצפי שיחי, הרב סלמן, באמצע החופה,
אני הייתי בשמחה.
באמצע, עשו את הסרט ככה, זה חוכמה.
למה, אחר כך אין מניין של בשם ברכות.
גם עכשיו,
והחתונה
עכשיו
כמה.
כן,
עשו
את זה. זה זכות של הרב. התונה
של
הרב. עשו באמצע הרב. גם אצל הבן של הרב הראשון, הבן שלו הרב בחזקאל, אולי אנחנו ידעו ככה. גם, אותו דבר. אותו דבר באמצע, ככה היה. לא לפני 27 שנים.
מה, חיבור עושים?
באמצע של החתונה, כן. לא רצו לעשות.
גם
מהגנית,
לא?
כן, באמצע.
לעולם אנשים קשה להם להישאר מאוחר. עכשיו פה הוא מביא עוד בספר, טוב לדעת את זה, זה חידוש של הרב אלישי. אני נותן לך לקרוא אותו להקדמה, בנוגע לאיסור לא תיטור, יוסף תרשה לי, אני ואתה. אתה בא אליי יוסף, תביא לי מברק, תשאיל לי, אני אומר לך אין לי. עובר יומיים, אתה בא אליי, יצחק, תביא לי מנדחה, אני אביא לך את המנדחה, אבל יוסף, אני לפני יומיים ביקשתי מברק, אני לא כמוך, אני עובר איסור לא תיטור. אז הרב אלישי אומר, ראובן הזמין את שמעון לחתונה, וראובן לא בא. עכשיו ראובן מזמין את שמעון, שמעון אומר, הוא לא בא, גם אני לא אבוא, עובר איסור לא תיטור. עכשיו תראו מה מחדש הרב אלישי. עכשיו השמעון עשה, הוא לא מתן, יש לו כל יום שיעורים גבוהים, יום רביעי המוצפי, יום שני זה, כל יום, כל שבוע מלא בפעילות של שיעורי תורה. אותו יום שיעור נגיד עם הרב מוצפי ביום רביעי, מוזמן. אמרנו, אבל הוא מביא משל חפיים, שמחה שלו, הוא לא בא ראובן. אז שמעון אומר, ראובן לא בא בשמחה, אין לי כלפה מחויבות. והוא תולה בגלל שזה שיעור כבר הרוע ביום רביעי, דוגמה הוא בא לשיעור של הרב מוצפי, אז אם הוא תולה בגלל זה, הוא לא בריא, אבל אתה למחשבו, אתה לא רק בעולה מידה אם הוא באמת מתכוון. יצחקי, הבנת אותי? אני חוזר שוב, אולי לא הבין את דיברתי מהר.
הרב, יש לי שאלה בסמוך לזה. אם דוגמה בן אדם הלך לאירוע של בן אדם, עבר מזה כמה, חצי שנה, אותו אבא של אדם הזה נפטר. הוא לא יכול לקחת לשמחה שלו. האם הוא יתקבל לו מתנה?
אם קיבלת, צריך להזיך. ספר עזרו, גוד חבריכם אומר, תמיד תרשום, קיבלת מפלוני מתנה, נחשום את התאריך ונחזיר לו. היום המצב, היום זה כבר
מה... אפילו שעה, אותו אדם נמצא עם זה באבן, הוא רוצה ללכת, אבל אבא שלו נפטר. האם ייתן לו, אפילו שלא בלך התנועה, ייתן לו מתנה?
אפילו אם קיבלת ממנו צריך להחזיר לו, בטח, הוא אומר שם בשם הרב עובדיה. מי מכן אלה למצוות שמחת החתן שמכסה את המנה? היום הכל עלה. אז אמרתי, 200 שקל עבור לי, בדיוק יום שני, איזה איפה יום 300-400 שזה. ותדעו לכם, אני חייב להזכיר לכם את זה. במיוחד אנשים צריכות טוב טוב, מי בא להם מסמכות או מי שלא בא. יש לאדם איזה שמחה, או אדם יש לו קרבה משפחתית, הוא עושה לפריצות, אתה חייב לבוא. הפריצות, בנין, אתה עולה לחוף סוקו, אתה אומר לך פה בקיץ, צריך להביא מצילים משחוקים. אתה כמו ברכה. כמו שאתה הולך לחוב למקומות מלא אנשים, כמובן צריך לשמור על העיניים, עכשיו הזמינו אותך, אולם אין מה לעשות. במיוחד משפחה, וואי וואי. במיוחד אנשים זוכות, כן, פה אני לא בא. אני סיפרתי לכם, נמצאתי שיטה. אני שהייתי בריא, נתן לך הרבה שמחות, צלם וידאו. אז אני מגיע לאולם, אני עומד מול הצלם, הוא מסתובב ימין, אני בנים, אצלו, ואחת שאני נהנה, אז שואלים אותי איך נהנה, אמדה. אני אומר, רגע, לא ראיתי אותי, אמרו, כן, כי ראו אותי בוידאו. אני לא יכול להישאר שם הרבה זמן, מיוחד, זה משפחה, ולא פשוט, לא... אבל צריכים לדעת, ספר עזר ובואות לכם כותב, אחד בשביל קרוב משפחה, הוא גר בטבריה. הוא הזמין אותו, הוא גר בבני ברק. אז הוא שואל את אחד הגדולים, אותו קרוב משפחה, הוא בטבריה. ואם אני לא, אם אני לא, אם אני הולך, שרת את כל היום. אומר לו, אותו אמרו, תגיד לי, נקפידו? הוא אומר, וואי, בטח שהקפידו, אתה חייב ללכת. אחד משפחה, אין מה לעשות. משפחה זה משפחה, אין מה לעשות. בתולה זה קיומה. ספר זהור גבות חברכם, קוראים לזה בגמרא משלמד, בבא בתרא, סבלונו. אדם מחתן בת, הם מבינו מתנה. כנגד זה הם מחתנים, אנחנו מחזירים. מה שאכן אשכנזים נוהגים, זה מנהג שלהם. הם נוהגים לבוא לאכול בחינם. גם להם בסופו לא מביאים מתנה, אולי ספרים. אנחנו ספרדים, סיפרתי, אני רואה שפה פנים חדשה, אני אחזור לכם שוב. סיפור אישי שלי. אני אחד מהבנים שלי, שבן אחד ושבע בנות. במרמיזה של הבן שלי קראו משפחה של אשתי, יש לו חצי ילדים. אשתי מזמינה אותו, מביא, מגיע אותו הקרוב, נתן לי אשתי 200 שקל. עובר חצי שנה, יש לו במרמיזה, אשתי הולכת 200 שקל. עובר עוד 4 חודשים, עוד במרמיזה, עוד חתן דבת, אשתי הולכת 200 שקל. עובר עוד כמה חודשים, עוד במרמיזה, עוד פעם אשתי 200 שקל. עובר עוד ועוד אמר, עוד שמחה. אמרתי לי, אשתי, יש לי כספומט, ופה טעיתי. אמרתי לה, תלכי לאולם, ומילא אם היום אתה יודע, אתה פותח את האולם, שני אנשים, קודם שני כל האולם, כל המנות. והוא שולחן ישן עושה מנות. אז אמרתי, ממילא נפתח שולחן, זה נקרא זה נהנה, וזה לא חסר, הוא משלם במקום. ופה טעיתי, יעצי מחד ניסים קרליץ. זה בעצם לפני 30 שנה. אמרו לי, אתם הספרדים, לא כמו אנחנו. אנחנו אחים אשכנזים, מביאים ספרים, לא מביאים כסף. ככה אנחנו נוהגים. אז אצלכם, בעל השמחה, מסתכל במטפות, מי הביאו את זה. אז יש פופדה. אבל אמרתי לו, במה הם פתחו את השולחן? אמרו לי, לא. מפיבים. היום יש יותר מזה. מצלמים, אומר לך, יצחקי, מצלם, ואני מסתכל איך אתה אוכל. איך אתה אוכל, הוא מסתכל בכל אנשים, הוא עובר הצלם וידאו, מי אכל, מי היה בשמחה. אני הקטן, מצאתי לזה גם מקור מהזוהר, אתם גם שמעתם את הזוהר, אומר, תברח 100 דרכים, ואל תאכל מאדם, שהוא מקפיד גם האוכל הזה, יפה לך מחלות. הוא אומר, אני אכל, אבל השמחה יראה, שאשתך לקחה מנה, הוא סופר את המעטפות של הצ'קים, היא לא הביאה שים מתנה, יקפיד. עכשיו, יש שאלה, הרב בקשידרון, בשום בניין עם, מביא את השאלה הזאת. כסף מעשר, יש הלכות איך נהג איתו. הרחוב בדיעבד, כתוב מי שרוצה לקנות מי. אז הוא מביא את השאלה, אדם קיבל מתנה 200 שקל מאברך כולל. כשאברך כולל, יש לו שמחה. עכשיו אמרתי, שאם נחזיר, עכשיו אתה מגיע, אתה אומר, אני צריך להחזיר לו במילא 200. אני אומר, דוגמה, היום זה כבר עלה. אמרו לי, מנות לו פתחות משלו, 400 שקל כבר אני אגב בחולו. אז אדם אומר, אני צריך להחזיר לו, להביא לו ל-200, אני 100 שקל אתן מכסף מעשר. אז הרב אומר, אתה פה עושה קומינה מכסף מעשר, אתה 200 שקל צריך להחזיר, אתה אומר, אני אביא לו עוד 100 שקל, תקבל 300 שקל מכסף מעשר. זאת אומרת, צריך להחזיר לו, אתה מנצל את הכסף מעשר כדי להחזיר לו חוב שיש עליך. סתם ככה, מעשר כספים שבת המדינה שהיה קיים, כמה דרשה בתענית דפתת, עשר כאשר בשביל שתתאשר. כמה כמה דרשה? מי שנזהר בזה במעשר זה דבועה, עד שנוניס אצלו חייבים לומר די די די. התוספות שם בתענית מביא, זה דורנית, אבל היום אין לך מילה, שרוצה שכבר לא מניע אותו מראה למנו. אז כל מעשר כספים, נראה אותו בקומות רק מן הכתוב, אפילו עוד הרבנה. בא החזון איש ואומר, תגיד מן הכתוב, תגיד מן הרבנה, אין אדם מעני מהצדקות, מהצדקות שאדם נותן, הוא לא יעני בחיים, יש הבטחה של חז"ל. מהצדקות שאדם נותן, הוא נחזיר כפל כפליים. במיוחד, ירושלמי שכותב, דלת שפתוחה לזל הזולת, פתוחה למעלה לשכל, לא פתוחה לרופא. איזה ירושלים שכותב, לפעמים נגזר לאדם מפסידים, בגלל שפותח את ביתו, דמיות חסדים, ותן מקום למרים אישים. סיפרתי, יש פה פנים חדשות, זמנו של הרב מרדכי שרה, וזה רציתי לברכה. בא אליו איזה יהודי, אני כזה בלחץ, עצוב. אמרו, למה אתה עצוב? אני צריך לעבור לתיוח, הרופאים אומרים, לא היה הצלחה, יש כאילו סכנה לחייו. אז זה היה אותו, אמר, תביא 12 ליבדו, ואני עזר. הלך לבנק, הוביל את הסכום לרב, חילק את זה ליתומים, חילק לאלמנות. אחרי שהוא חילק את הכסף, פתאום התחיל להרגיש טוב. הלך מהר לרופא, הרופא אומר, תשמע, קרה פה נס רפואי, אלא צריך שם ניתוח. היהודי הזה הבין שהרב שרעבי עשה משהו, אז מהר לרב שרעבי. עוד הרב, תשאל, הוא אומר לי, אתה בריא, לא צריך שם ניתוח. רק הוא יוצא מפתח ביתו של הרב, הרב קורא לכל התלמידים המובהקים. אמרתי, אם אתה יהודי הזה שיצא, הוא נזהר על המזרעה, שיוציא 12 אפילו לרופאים. האב ראה את הגזרה שאני גזרה עליו, ביקש ממנו את הסכום של הכסף, והוא חילק את זה ליתומים ולאלמנות, ייתן לו את הגזרה. זה ירושלמי שכותב. דלת שפתוחה לעזרה לזולת, לא פתוחה לרופא. אדם שפותח את ביתו לגמור חסדים, נותן מעצמו כל מה זה עליהם אישי. אבל מה, אני אזכיר לכם שוב, החפץ חיים מביא את זה בספר שלו. הנה הנהג של הרב מוצפי יגיע עוד מעט, הוא גר במודיעין. החפץ חיים מביא, יש אנשים שאם אתה מלווה כסף לאיזה בן אדם, ואתה מפרסם, קיבלתי עכשיו מסתם בשם רובן, קיבלתי ממנו 1,000 שקל, אז זה אומר רבותינו, אבל איך הוא בקור גדול, כאלה תחשב לו. אתה עכשיו מפרסם אותו, מביא את כולה, ינצלו אותו כל מיני אנשים. אז החפץ חיים מביא, בא בן אדם, אתה יכול להביא לי 1,000 שקל? אבל הבן אדם הזה, איך אומרים ברק? אבו לקח. הוא אגב, הוא לקח, אבל איך זה? מותר לך להגיד, אין לי. מה, אין לך 1,000 שקל? אין לי כסף. ומותר גם לשקר בדקי שלום. אין מה לעשות. אבל החפץ חיים כותב בספר שלי, נושא חסד, כל קהילה, כל בתי כנסיות, עדיף שמצווה שיהיה גמ"ח מנזקקים, גמ"ח לעלות כספים, יש מצווה, אחרי גמ"ח, אתה רואה אדם נפל, אתה בודק מה אתה עוזר, אתה משקם אותו. אבל פה צריך לזה, יש אנשים, מנצלים את המצב, דין פלוני מלווה כספים, יגלה ויסיפה לי פה בסביבה. אבא שלו קיפד עם מושע, היה לו כמר אצל הרב חיים רבי, 42,000 דולר. בואו לצ'קים חוזרים. הנה בא יום להביא לנו הצעה לפועל. עושה מתייעצים ברב חיים, סגר את הגמר. לפני 30 שנה. ויש אנשים יוסף, נשים את המצב, רואים פלון לחרדי, מה יעביר את זה להוצאה, טוב היום, אתם יודעים, אין צ'קים חזרה מהמנגן המחשב. אבל מה אני אפתח לו תיק עורך דין? לא רוצים. לכן קצת כמה שיותר, גמול חסד אם עושה לו אדם שקומל חסד, הצלחה של חזל, שאדם קוראומר, דלת שתוכל עזר לסולן לא פתוחה לרופא. חפיצה הוא כותב בסיבור מצל חסד לפעמים, יש אדם דינים קשים, מצלת דין דוחה, שאתה פותח מח לציבור אחר, זה מתאים אדם כל מרים, שמוביל שם בספר הפיקי עם, אחד, נולד לו בן, בן שלי גם נולד מחמינה. אז הוא הלך חפיץ חיים. אמר, יש לך כסף מיותר שם? הוא אמר, כן, תפתח מח. פתח מח, והרבי הכריח אותו, לא עובר שנה, שואל לבן, בן. מי שהתחיל לנהל את הגמח, הוא עובר תקופה מסוימת, איך כתוב במודר, בני כוח לא מתו. ואם אנשים היו לוקח איזה סכום מסוים להחזקת הגמח, אמרו, מה? ניסה התחיל לדבר, אבל אחר כבוד הרב, אין לי ניקוח. כשהרבי ימנה מישהו אחרי, אחר כבוד אמרו, תקשיב, לא יכולים לאנשים להיכנס את העניין, שכולם נכירו אותך, הנה שחית, פתעת הגמח, שחית עכשיו. בקיצור, אותו אחד הקשיב, אבל עוד חודש, לא יכול להחזיק גמח. כשהרבי ימנה מישהו אחרי, בואו, כותב ספר הפקי ים, אותו לילה, מינו מישהו אחרי שילם את הגמח, אותו לילה, מחר בוקר, בא אותו אדם, אחד הבנים שלו בר מינן, אז הוא מבקש מהרב שיחזיר אותו לנהל את הגמח. אז ספר הפקי ים נותן, הנה ראיה, כל עוד שהוא לא עשה גמילות חסד, היה לו צור. רק, למה אני גם אסכיר לכם, ספר נוצא חסד, לפעמים יש על האדם דינים קשים, אז כל גדולי סרומים נפתח דבר של רבים, זוכר רבים, אתה מתן את התחומים הרים ש... טוב, סכו לי מצוות.
זוהר הקדוש של פרשת יתרו כותב, כשיעקב ועשם היו בבטן אמם, הרי היו רבים ביניהם. מה רבים? כל אחד אומר, בשבילי נברא העולם. סעד אומר, כל העולם הזה עם כל התענוגים שיש פה, מילואים, טיולים, בין הזמנים, ושלי, של עשם. יעקב אומר, לא, בעולם יש תורה, יש בית מקדש, יש בתי מדרש, יש בתי כנסת, יש לימוד, יש מצוות, בשבילי נברא העולם. אחרי זה, לפני שיצאו, אמר יעקב לעשיו, בואו נעשה הסכם, תחיל מחודשי הקיץ. אמרו, תפדל, מה עשה? ובאמת זה ככה, גם במדרשים זה מובן. יעקב לקח ניסן אייר, שיש בו פסח ראשון, פסח שני. סיוון נשאר כאילו של שניהם, מזלות תאומים. מי שינצח, אז יעשו דרבי. מי שינצח, הוא ייקח. אחר כך, עשיו לקח תמוז אב. אלול, יעקב לקח. עכשיו, כשישראל קיבלו את התורה, ממילא אוטומטית, יעקב לקח את חוץ סיוון. עכשיו יוצא שאלול היא שלנו. לכן כתוב שחודש אלול מעלתו גדולה מאוד מאוד, כי כל השנה הבאה תלויה בו, לפי ההכנה שאנחנו נעשה בו, ולא רק בו, אפילו ימים שלפני כן. עוד יותר גם ערב ראש חודש אלול, דוגמה, ראשון הבא, כפחית, לחודש אב. בלילה זה כבר מתחיל ערב ראש חודש. כי אצלנו היום הולך אחר הלילה, ויהיה ערב ויהיה בוקר. אז היום הולך אחר, קח אותו לבית, היום הולך אחר הלילה. אז קודם הלילה. אז הלילה הזאת של, תדעו, יום ראשון בלילה, יקרה מאוד מאוד מאוד. כתוב בספרים דברים מאוד חשובים על היום הזה. כי היא לילה שכוללת בתוכה כל השנה הבאה. ולכן צריך בלילה הזאת, אדם יעמוד על המשמר, לעסוק בתורה ולהכין את עצמו כדבעי. וביום שני, מי שיכול לצום טענות, זה דבר גדול. זה סוף השנה, זה מכפר על כל השנה כולה. לכן, ערב ראש חודש אלול, מעלתו עצומה ביותר. העריכו בזה חכמי הקבלה, וגם הזוהר הקדוש, חכמי הקבלה, וגם המפרשים במעלת ערב ראש חודש אלול. זה הערב מתחיל מיום ראשון בלילה בשבע, עד למחרת באותה שעה, שאז נכנס ראש חודש. יבוא יום שלי כולו, אחר כך יבוא שלישי רביעי, שניהם, שני ראשי חודשים של חודש אלול. אז מעלתם גדולה מאוד. ואז, ולמה? כיוון שבלילה הזאת בדיוק עלה משה רבנו למרום. ואז תקעו בשופר, כדי שישראל ידעו לספור את ה-40 מהלילה הזאת. מחרת בלילה למעשה. ואז אם אתה סופר יום אחד מאב, שזה למד, ו-29 של אלול, 30. ועוד 10 של תשרה, זה 40 יום, שהיה משה בהר, והתפלל השם וקיבל את הלוחות השניות. ואמר לו השם, צלחתי כדבריך. לכן זה יום גדול מאוד, והוא מסוגל מאוד לכל דבר ודבר. הגאון הפרי חדש, בהלכות ראש חודש. הגאון הפרי חדש היה ענק מאוד בתורה. והוא אפילו, יש הרבה דברים שהוא נחשב כמו אחד הראשונים. אף על פי שהיה לפני בערך קרוב ל-400 שנה בירושלים. הוא עלה מאיטליה, בחזקיה, די סילבה, כך קראו לו. והוא היה גאון גדול, משטר צעיר, בן קרוב ל-50, סביבות ה-50. אבל אתה רואה הפסקים שלו, כל הפוסקים שעומדים מולו, עומדים מפלא ופלא. היה אחריו, בדיוק הגיע רבנו חיים בן עטר לירושלים. והוא כתב כנגד פרי חדש, פרי תואר, על יורי דעה. וחלק עליו בכמה דברים. וחיים בן עטר היה תקיף. הרב חידה מספר שהוא היה ילד, הוא ליווה את רבנו חיים בן עטר להר הזיתים. שם עמד רבנו חיים בן עטר ליד הקבר של הפרי חדש, והיה ממלמל. אז רב חידה הייתה את האוזן, שמע שהוא אומר לו, אני מבקש ממך מחילה שחלקתי עליך, אני התכוונתי לשם שמיים, ואני מעריץ אותך מאוד מאוד. סוף היה ששניהם קבורים כמעט אחד ליד השני. אז זכותם תגן עלינו. לכן צריך אנחנו בימים האלה לאסוף זכויות כמה שיותר. עכשיו, מה כותב הפרי חדש? הפרי חדש כותב שביום הזה נוהגים לבוא, לא לעבוד בכלל. היו באים בית הכנסת, כבר אחרי שחרית, היו צמים כל אותו היום. ואז אחרי שחרית היו יושבים ולומדים כל פרשת ויקרא, וחלק מפרשת צו, מה יש שם? כל הקורבנות, סוגי הקורבנות שיש לנו, דעולה, שלמים, חטאת, זה מכפר, משלמה, פרים, שפתנו. אין לנו היום בית המקדש, אז במקום זה, קריאת הקורבנות היא מכפרת. זה קוראים, לומדים אותם, ומשתדלים להבין, פרש, היה להם חכם גם, יש מישהו שאלה, עונה לו, מסביר לו. וחכם חכם, יודע. אחר כך היו קוראים את כל פרקי האבות, ומסכת מידות, מכיר את זה? מידות, כל המידות של בית המקדש, הר הבית וכל הנלווה אליו, זה מידות. ואחרי זה קוראים ספר תהילים כולו. נשאר עוד איזה שעה לחצות היום, ולא היו מפסיקים אפילו רגע. ראשית חוכמה, היו לומדים ספר ראשית חוכמה קצת, ואחר כך היה מגיע זמן מנחה, מתפללים תפילת מנחה בבכי ונהי. כי הם מתפללים מה יהיה איתם בשנה הבאה, ואיזה עולם הבא יהיה לאדם. אז על זה היו מתפללים בכל הלב, וכף החיים פנת שיהיה עליו השלום כותב, אשרי האדם שזוכה לעשות כסדר הזה בכל שנה ושנה. כך הוא היה נוהג, נהג בקהילה שלו ביזמיר, שעשו כך.
היום עושים את זה הרב?
איך?
היום עושים את זה?
אני לא יודע, אולי אתה עושה את זה, אני לא ראיתי אותך. אז בקיצור, זה אומר, זה המעלה שלו, גדולה מאוד. עכשיו יש עוד דבר שצריך להעיר עליו. מצוי היום, זה מצוי הרבה, בעיקר אצל נשים, הולכים בבית הקברות. קוראים לזה משמרה. זה דבר אחד לא נכון, לא טוב ולא נכון. לא טוב אחד שנשים באות לבית הקברות. לפגוש אישה בבית הקברות זה לא דבר טוב. זה גורם הרבה צרות אחר כך, לא יבוא ולא יהיה. המנהג היה והמנהג דרך השתבש. כמו שהיום עושים חתונות מפוארות, ואני לא רוצה לקטרג, אתם יודעים כבר את החתונות שברחוב, איזה חתונות עושים. אסור ללכת לשם, מגיינם פתוח, בעינם בוער. יהיה אח שלו, אמא שלו, דודה שלו, לא תלך. מה, אדם ילך לשרפו אותו אחר כך? בקיצור, החתונה, למה היו עושים חתונה ושמחה? על מה ולמה? היה כל הסיבה להזמין עניים, להאכיל אותם. יש לאדם שמחה, הוא מפחד שלא יקרה איזה משהו, היה מביא עם עניים, כמו המעשה עם רבי עקיבא. לא היה מעשה עם רבי עקיבא, שפעם אחת הלך בדרך, והייתה יושבת איזו אישה שהיא מחפשת גורלות, הגמרא מסכת שבת אומרת. אמרה לו שהבת שלו בליל החופה תמות. אז הוא לא שם לב את זה, אמר לה, ישראל מעל המזל. קיצור, בליל החופה שלה, הוא הזמין עניים, הרבה עניים באו. ואז ישבו לאכול. הייתה ביתו יושבת. אחר כך, אחרי שנגמר הסעודה, הלכו לחדר שלהם. איזה חדר? היה להם שם חדר שבנוי מנצרים, כל מיני קליעות של קרעים מעלים של אולם. היו קרעים כל מיני דפנות כאלה, כמו סוכה. עשו סוכה כזאת, היא הייתה ישנה שם, יחד עם החתן. בבוקר, בא רבי עקיבא, קורא לה, אז היא אומרת לו, חכה רגע אבא, אני אשים כובע על הראש. היה לה כובע תלוי, היא תלתה אותו בדופן של הסוכה. היא הוציאה את הכובע, אותה צעקה. מה למה קרה? אמרה לה, מצאתי נחש. היה נחש, היא תקעה אותו בלילה, בא נחש להקיש אותה. והיא תקעה אותו בלילה עם הכובע בדופן, והוא מת. נפח את נשמתו. שאל אותה אביה, תגידי, איזה מצווה עשית אתמול? אמרה, לא עשיתי כלום. היה חתונה. אמרה, לא, היה איזה משהו. נזכרה איתו. סוף נזכרה, אמרה לו, אגיד לך את האמת, אמרה, לא אכלתי אתמול. מה היה? הביאו לך אוכל. אופיונים, כל מיני זה, מגש שלם. אמרה לו, כן, אני הייתי יושבת עם החתן, ואני מסתכלת, מי עובר, מי אוכל, מי שותה. ראיתי אחד עני, הגיע קצת מאוחר, והיה מסתובב שם, לא היה לו מה לאכול. רמזתי לו וקראתי לו, לאף אחד ראה, נתתי לו את המגש שלי. אחד, ואמרתי שיקח את זה הביתה. לקח את זה לביתו, ואחר לסבע ודשן, הוא בני ביתו, שמח. אמר לה, זה הציל אותך. זה המצווה שעשית, הציל אותך. אז אם כן, מכאן ראינו, זה היו עושים חתונה, מזמינים עניים, וכן על זה הדרך. אחר כך התקלקל המנהג הזה. היום עושים חתונה עם מעטפות. כן. אז אותו הדבר, מה שהולכים לקברות ביום שני, מה העניין, איפה זה? המקור בכלל לא הולכים לקברות של הקרובים. מה הוא הולך לאבא שלו, לאמא שלו? אבא שלו עצמו נמצא מי יודע מאיר, רבי עקיבא. וכן, שמעון הצדיק בירושלים, קבר שמואל הנביא, הולכים לשם להתפלל, ומתבקשים עלינו, שרוכשו עלינו רחמים. הולכים לקברים שצדיקים. כתוב בפירוש בהלכה, שיזהר שלא יהיו שם נשים, כי אסור שיהיה ערבוביה. היום בהבנות הרבים, אין שם בתי העלמין מלאים, אפילו אם אנחנו רוצים ללכת את הרבנים שלנו, לא יכולים. שם נשים מסתובבות. אני יום אחד נכנסתי לקבר של מרן, לפני, בהתחלה, או בשנה הראשונה. פתאום, היו נשים לצאת, התחלתי לצעוק עליו, איזה צעקות. לא תתבייש לך. הוא לא הבין מה אני רוצה ממנו. הוא עומד, נכנס בין שתי נשים, אתה יודע מה זה נכנס בין שתי נשים? בגמרא כתוב שיכול להמות. המלאך בא והורג אותו. עכשיו בבית קברות זה עוד יותר גרוע, אסכה. שם השליטה שלהם. אז אני צועק לו, אתה נכנס בין נשים ואתה לא רואה, ואתה מצלם, מה אתה מצלם? נתתי עליו צעקות, בלעתי אותו. אנשים ברחו. עכשיו לא עליהם צעקתי, אני צועק עליהם. הוא החמור. הם עמדו במקום שלהם. מה? אבל הוא, תראה כמה אין להם שכל, לא מחנכים אותם. אין חינוך היום. היום מי שמחנך זה עצבני, תקיף. הבנת? אז זהו, בקיצור, אם יש ערבוביה, אל תלך לבית עלמין, בשום אופן. ובכלל, לבית העלמין לא טוב ללכת, אלא ילך לקברי צדיקים. אם יש, אין, שב בבית, שב תלמד תורה מה שאתה רוצה. בקיצור, ואז ילך לזהו, ומה העניין? כי כותב זוהר הקדוש פרשת אמור. אומר שיש חודשיים בשנה שהמתים עולים, הם בדרך כלל נמצאים, יש כאלה שנשמות שנמצאות בעולם הבריאה. יש בעולם היצירה ויש בעולם העשייה. למעשה זה נפש, רוח, נשמה. עכשיו, בימים של ניסן ותשרי, 22 יום ראשונים, גם שתשרה, גם שניסן, מעלים אותם על שלוש החומות של גן עדן, והם עומדים שמה כמו ציפורים, עליהם נאמר גם ציפור מצו בית, ודבר כן לה. ואז הם מעתירים עלינו, מבקשים עלינו רחמים, מהמתים הצדיקים, מבקשים עלינו רחמים. אז הם עומדים שמה. לכן, מה אנחנו עושים? לפני שמגיע, אז בערב ראש השנה קשה, זה ימים קשה, לא קלים. לקראת השנה זה שלושה ימים, אז צריך להתכונן לקראת ראש השנה. אז מה אנחנו עושים? אז הקדימו את זה לאלול, אין ראש חודש אלול, כי בלב הכי אלול. זה יום הזה, יום גדול מאוד. מסמכים באלול, לאן? קברי צדיקים. אבל אם הוא יודע שיש שם אנשים, בוא ילך. יושב בבית שלו, לא צריך ללך. ולכן נזהר מאוד, והעיקר להתפלל שמה בדמעות. ורק לקברי צדיקים ולא לקברי אנשים לא צדיקים. וגם אם יש שמה בבית הקברות איזה רשע קבור, סכנה, כותב רבנו ארי, סכנה לעבור שם. אפילו לעבור ליד הקבר. היה מעשה עם רבי חיים ויטל, שרבנו ארי הזהיר אותו, שם בצפת, היה איזה קבר שלא יתום. הזהיר אותו רבנו ארי לא לעבור משם. כי מה, אם מקצרים את הדרך, אז היו עוברים מהשביל. אז יום אחד רבנו חיים ויטל שכח את עצמו, והיה תרוד, עבר משם. יצאה נשמה של רשע, רדפה אחריו. כי הרשע ידע שזה צדיק גדול, רצה להזיק לו. והוא הרגיש, ברח. ברח כמה, אולי איזה, כמעט קילומטר מרדפה אחריו, והקטה אותו, נפל כמו ברמינן משותק, היה איזה כמה דקות טובות. ואחרי חצי שעה באו אנשים והרימו אותו וחזר לביתו. ואז בא רבנו ארי לבקר אותו, ואמר לו, אני ידעתי, הייתי בביתי, ונודע לי שאתה, שהוא כך וכך, זהרתי אותך לא ללכת, אני התפללתי עליך, הוא רצה כמעט להרוג אותך. וכאן רבנו ארי אומר, תיזהר, אל תעבור על קבר רשע, כי יש שם טומאה גדולה מאוד. זה אחת הסיבות שלא ייכנסו נשים לבית הקברות, כי הרשע רוצה להתאחז בהם ולהזיק. מה, החלטתם לישון מול הפנים שלי? אה? כן, אני, מה אתם עושים לי ככה?
מה הוא יעשה?
כן. אז בקיצור, זה גם, לא ישכח לומר, בחד בית עלמין. יש ברכה שיצר אתכם בדין. בסדר שיחות זה מופיע. לומר אותה, בכוונה, ברוך אתה השם, היה המתים. שם מה העניין, מתי מברכים את הברכה הזאת? כל פעם, אם לא ראה 30 יום את בית הקברות, מברך. ואם או, נחס לשלום, מתחדש שמה עוד קבר, או שני קברים. כלומר, בשעת לוויה היו נהגים לברך, כיוון שזה מת חדש. אז יש עניין גדול בברכה הזאת, זה גם טוב לנשמת האדם. אחר כך, גם מה יש ביום הזה? מעלה גדולה, כיוון שבו מיעוט הירח. מה מיעוט הירח? תראה, המולד השנה, זה יוצא הראש חודש, שיומיים שלישי רביעי. מתי המולד? ביום שלישי בצהריים. אז ביום שלישי זה המולד של הלבנה. כבר מיום שני או הראשון בלילה כבר הלבנה נעלמת. ואז היא במצב של מיעוט. זה לא זמן, לא של טיולים, לא של נסיעות, לא של שום דבר. תראה כמה ברמינן בימים האחרונים תבעו אנשים, ובפרט גם באמריקה, שני רבנים כבר תבעו בתוך, הלכו בסירה, אני יודע מה, השם ישמור. הלכו לעולמה. צעירים הלכו לעולמה. לכן צריך להיזהר מאוד. זה מסוכן מאוד, זה ימים של מיעוט הירח. השם שומר ישראל, לכן אדם משתדל. לכן נהגו להתענות ביום הזה. זה אחד הדברים. למה? כי הירח כתרגה ואמרה, אי אפשר לשני מלאכים שהשתמשו בכתר אחד. ולכן קרה מה שקרה עם הירח. ולכן אנחנו מתענים, מסתדלים להתענות ביום הזה, וכתב הרמ"ק שזה מציל מכל מיני צרות. זה יום של ערב ראש חודש, בפרט ערב ראש חודש אלול. קובע לשנה הבאה, בעזרת השם, שתהיה לנו שנת ישועה. וגם מזהר מאוד שלא יעשה שום דבר שלא לא כהוגן, אז מזהר. העניין הוא שזה ביום שלישי, כן, יוצא בשעה 2:30 בצהריים, זה היוצא המולד. אז עיקרו, אבל יותר, כך כותב הפרי חדש, יותר מכל התעניות, מועיל תיקון המעשים. זאת אומרת, מה זה מעשים? מצוות. איך הוא לומד תורה? הוא רואה איך שהוא לומד תורה? הוא מבין את התורה? איך הוא מתפלל? תפילין. הוא עומד שעה, חצי שעה, ליד הראי, לראות אם התפילין ישר או עקום. מתי היה לנו דבר כזה? זה דבר חדש היום. אבל אם הוא אחר כך מסיח דעתו מהתפילין, הוא מדבר דברים בטלים עם תפילין, אוי ואבוי. זה אבון גדול מאוד. לכן צריך להיזהר בזה. זה לא שווה כלום. ולכן, זהר, יבדוק את המעשים שלו. ולכן נוהגים גם לבדוק תפילין, לדפוק את המזוזות, אבל יותר מזה לבדוק את המעשים שלו. אם הוא מדבר לשון הרע, מדבר דברים בטלים, או כל מיני דברים אחרים, עם מי הוא מתחבר, איפה הוא הולך, עם מי, מה, מו, וכדומה. עכשיו, יותר מכל זה, כתב הזוהר הקדוש פרשת תצווה. זוהר כותב, אין אבון חמור כמו אבון הכעס. על מי שכועס נאמר עלם, טורף נפשו באפו. מהפירוש. אומר אלה, יש לאדם, הוא קיבל מהקדוש ברוך הוא שהוא נולד נפש, אחר כך שקדל קצת קיבל רוח. כשהגיע לגיל בר מצווה והתחיל ללמוד תורה, אז הוא מתחיל לאסוף, לאגור זכויות, מצוות ומעשים טובים ולימוד תורה. אז הוא מקבל נשמה, הולכת ומתגדלת הנשמה. לפי התוכן והיכולת שהוא עושה, מתאמץ, ככה הנשמה שלו יותר גבוהה. הולכת ומתענה עוד ועוד ועוד. אבל אם הוא כעס, וכעס גדול, זאת אומרת, שלקח את החפץ, זרק אותו, כעס, באותה רגע הנשמה הזאת בורחת ולא תחזור אליו. עליו נאמר, טורף נפשו באפו. אז כל מה שהוא עבד לפעמים 50 שנה, הפסיד את זה ברגע אחד, שהתפרץ והשתולל. לכן צריך להיזהר, אומר רבי שמעון בר יוחאי, אל תתחבר עם אחד כזה. ותיזהר, אפילו להתחבר איתו עשו. שמה הוא כותב, לתומר, אולי התלמיד חכם שלפעמים צועק עליך, אה? לא משום, בבקשה. תלמיד חכם שצועק, מה זה? הוא כועס לפעמים. מה זה? הוא אומר, לא. זה לשם שמיים. מתכוון להציל אותך מהאבון. אבל סתם כעס והנה העולם הזה, לא. אפילו רבנו ארי כתב אחד התנאים. לאדם שבא ללמוד קבלה, שיזהר מאוד לא להקפיד בבית שלו על שום דבר גשמי. זאת אומרת, הכינו לו את האוכל, או לא הכינו, בשלו אותו או לא בשלו אותו טוב, או שרפו לו את האוכל, לא ידבר מילה. תראה מה כתב רבי אברהם פלאצ'י על הראשון, על אבי, רבנו חיים פלאצ'י, זכותו תגן עלינו. כותב שהרבה פעמים ראיתי את אבא, מגיע בצהריים ומחילה, תשב פה כי כאן לא כדאי לשבת עמו. ואז הוא הגיע בצהריים והיה צריך לאכול. ולא לא ראו שהוא בא, הוא בא בשקט הביתה. הוא אומר, ישב איזה רבע שעה, ראה שאף אחד לא רוצה, קם והלך. אפילו לא אמר להם שהוא רעב, לא אמר להם, הם הכינו לו אוכל, אבל לא שם לב שהרב הגיע. עד כדי כך, תראה איזה ענווה, איזה שפלות, איזה הנהגה של אדם קדוש. אחרי לא סתם מגיע אדם לאיזה מעלות של קדושה וטהרה וכדומה. ולכן, להיזהר מאוד מכעס, זה דבר הכי חמור. אין, הוא כותב רבנו ארי, אין אבון חמור כמו אבון הכעס. לכן, להיזהר מאוד. והזוהר כותב, פרשת תצווה, אז מה יהיה עם כל המצוות שהוא עשה? שם מתחרט, אומר, צריך תשובה סגי. הרבה תשובה צריך, בתורח גדול, בתורח, לתקן את כל זה. עכשיו, יש עוד דבר אחד חשוב, שצריך לזכור, שלהיות ער בלילות אלול, ער בחצות הלילה, אם הוא יכול. יכול לישון לפני כן, או ליטול ידיים, ובחצות, אתה היום חצות, אה?
12:45.
40?
5.
היה
7, ירד.
נשאר 5? אתה עוד אנטיקה, לפני חודשיים, אתה מדבר. מ-40, תתחיל, לא להיות ישן. ב-40, 12:40. ואז תשב, תלמד תורה. ותראה כמה מעלות כותב הזוהר עליו מי שער בחצות ויושב לומד תורה. הרי הקדוש ברוך הוא בדיוק ברגע של חצות. הוא נכנס לגן עדן, יושב שם עם הצדיקים, וכל צדיק וצדיק בא לספר לו את חידושי התורה שהוא למד אותו יום. הקדוש ברוך הוא משתעשע איתם. ופתאום יש איזה אתה קמת פתאום בחצות, ואתה יושב לומד. זה אומר להם, שקט, תשתלו בשקט רגע, אני רוצה לשמוע את זה שלמטה, שלומד תורה. עליו נאמר, יושבת בגנים, חברים מקשיבים לקולך השמיני. ואז זוכה האדם הזה, מתקן את נשמתו פה בעולם הזה. זוכה. דבר שני, זוכה שכל מה שילמד, יזכור ולא ישכח. זה אם למד תורה אחרי חצות, זכור ולא ישכח. דבר שלישי, מועיל לאדם כמו בדיון נפש. זאת אומרת, גם אם נגזר עליו בר מינן מיטה, הוא ער בחצות ולומד תורה, אבל לומד תורה. לא יפטפט או ידבר בטלפון. לומד תורה ולא מאזין לרדיו. אותם חדשות, הנה, נו, מי שמחה תורה עד היום, אותו דבר. יש משהו חדש, במינה, שנצילה. אז, ישראל זה כמו בדיון נפש. דבר רביעי, זוכה לסלק את יצרה מעלם. יצרה לא יכול לבוא, לא יכול להזיק לו. אחר כך, דבר חמישי, זה הגמרא אומרת, מזהר, משריפה וגניבה. לא יקרה לו לא דקה, ולא גנבים או רמאים יבואו, יגנבו לו.
מתי, על מה מדובר פה, אמרתי?
חצות הלילה. אה, אדם עושה לטוב. לא יבואו גנבים, לגנוב ממנו חפצים או רמאים. דבר שישי, מציל אותו מכל מיני מחלות. צריך להיות ער בחצות ולעסוק בתורה. אחרי זה, דבר שביעי, זוכה שהשכינה מלווה אותו בכל מקום שהוא הולך. ממילא לא יכולים עליו, לא מחבלים, לא גנבים, לא שודדים, לא אף אחד. אחר כך, מה יש עוד? יזכה גם לדעת את התורה. זה לא פשוט. לפעמים אדם משתדל ללמוד, הוא לא מבין את הלימוד, הוא לא זוכר את הלימוד, אז יזכה. וכל מי שלומד תורה בלילה, ואפילו כמה דקות אחרי הצות, ביום חוט של חסד נמשך עליו, כגמרא אומרת, שנאמר, יומם אדוני יצווה חסדו, בלילה שירו עמי. יומם יצווה אדוני חסדו, בלילה שירו עמי. איך יהיה לי חסד במשך היום, שאני אצליח בכל מה שאני עושה, על ידי שבלילה תלומד תורה. למה? הוא הפך את מידת הדין למידת הרחמים. לילה זה מידת הדין. עכשיו אנחנו יושבים פה לאורך השם, לומדים תורה, מהופכים את מידת הדין למידת הרחמים. אז יכול האדם לבקש מהקדוש ברוך הוא כל מיני בקשות. כי מסתלק מעליו הדין והכתרוג. זה החוק של חסד. דבר נוסף, כותב רבנו חיים פלאצ'י, מסלק כל הכללות מעליו ומעל בני ביתו. עכשיו יש מלאכים למעלה שקיללו רומה וכדומה. וכן עשה הדרך. ועוד יותר, אם הוא זוכה, כלומר תיקון חצות, ולהוריד דמעות בתיקון חצות, זה נמחלים לו כל עוונותיו. זה מעלה. תיקון חצות, חבל, אנשים היום הרבה פעמים ערים, שפת אלה, אין, לכן אני אומר, אין היום חרדים, יש רדיו חרדי, רדיו חרדי, הוא אומר לפחות תזכור ותגיד לאנשים, להגיד תיקון חצות. שלושה פרקים, ענה ובבל, מזמור והפסה, זכור השם מהיה לנו, לומר אותם, קצת לחבא, ואחר כך, הרי קודשך היו מדבר, בית קודשנו ותפארתנו, אשר הללוך אבותינו, היה לי שריפת אש. הכוונה, בכל מחמדנו היה לחורבה. על אלה תתפק אדוני, תאשר תעננו על מאוד. צריך לומר את זה בכוונה ובמיתון. זה עכשיו, ונמחלים לו כל עוונותם. כל עוונותם נמחלים. מה אתה רוצה? נהיה כמו תינוק שנולד היום. עכשיו יש עוד דבר אחד חשוב, בחודש אלול בעיקר, לטבול במקווה, מקווה טהרה. לטבול במקווה טהרה, הרמב״ם כתב שכשאדם טובל, הוא טובל בתוך מימי הדעת העליון, לשונו של הרמב״ם. מה התכוון? מה זה דעת עליון? זאת אומרת, הוא זוכה למין חוכמה. ומדרגה רוחנית שהיא מאוד נדירה ומאוד חשובה. זוכה על ידי זה. שמע העניין. אז הסבירו המפרשים שידוע, כך כל הראשונים כותבים, העולם הוא אדם יכול לראות, כמו בכדור הארץ יש שם אוקיינוס, ויש שם פרדסים ועצים וחורשות, יש לך גם בגוף צער, נכון? נכון? כל מיני מקומות. זה הריאה הירוקה, קוראים לזה. יש לאדם. אז באדם יש כל האיברים שלנו. לדוגמה, רבי אברהם אזולאי, עליו השלום, כתב לנו, שבארץ ישראל יש שם גוף שלם של אדם. הראש זה שייך לעולם העליון. אבל זרוע ימין, הוא אומר, זה העיר חברון, זה חסד. זרוע שמאל, זה העיר שכם, שם קבור יוסף הצדיק. מה נשאר באמצע הזה? זה ירושלים לעיר הקודש, היא באמצע. היא בין שניהם. אתה תראה במפה, חברון בצד דרום, ימין, ושכם בצד צפון, שמאל. עכשיו, בירושלים באמצע, בירושלים. אחר כך שני הרגליים, נצח והוד. כמו שאמר בפתח אליהו, נצח והון, תרן שוקים. זה אחד, נצח, בכלי ופל. ורגל שמאל זה הוד, הוד פירושו יופי. איזה עיר יפה יש שם? טבריה. ועיר הקודש. מה יש בטבריה? שמה רבי מאיר קבור, הוא כתב את כל המשניות, חיבר את המשניות, בא רבנו הקדוש, רבי יהודה הנשיא, וכתב אותם. רבי יהודה הנשיא משפלא. בדיוק אתמול הייתי עסוק בתלמוד ירושלמי, ראיתי דברים מבהילים, מה שהוא כותב, רבי יהודה הנשיא. ושם את הצוואה שלו, תלמוד ירושלמי מובא קצת יותר בהרחבה מאשר אצלנו, בתלמוד בבלי, בכתובות יש. שם הוא כותב, מי ישמש אותו, מי זה, איפה יצפידו אותו. שם הוא אומר להם ש... הלשון, תן לי לזכור. נו. הוא אמר להם שגלו את הארון שלו, מה פירוש? היו קוברים אז בארון. אז הוא ביקש שאת הארון, כך כתבו המפרשים, בשעה שמורידים אותו לקבר, יוציאו את המדף מתחת, כדי שהגוף שלו ישכב על האפר. וכתוב, כי האפר הוא, ואל האפר ישוב. וגם, וכיפר אדמתו עמו. לכן, גם היום, כשמביאים מתים מחוץ לארץ או עליכם, לא יבוא ולא יהיה. יש בזה מחלוקת, אם מותר, לא מותר. למי שאומר שמותר, מביאים אותו, מביאים אותם בארונות. מה עושים? מוצאים את המת מהארון, שמים אותו על האדמה. וכל הסיבה שקוברים בארץ ישראל, זה לקבור שהמת ישכב על האפר. ואם תאמר, אז איך היום? לוקחים חיילים, לא יבוא ולא יהיה, קוברים אותם בארון. תירוץ פשוט. מה התירוץ? תירוץ, כיוון שהם נהרגו על ידי גויים, ומתחפר להם כל העוונות, סמטה. למה? מאיפה זה את זה? גם זה צריך נימוק. הנימוק הוא, בזוהר פרשת ויקהל, זוהר שמה, צועק ככרוכיה רבי שמעון, על מי שנקבר בארון. אומר, שרק תקשה עליי, הרי כתוב הפסוק, על יוסף הצדיק, וישם בארון במצרים. ככה מסיים ספר בראשית, נכון? שלושה מילים. איך שמו את יוסף בארון? אומר, יוסף זכה שבא לידו עבירה, לא אמר, שמר את עצמו ונלחם. אז שמו אותו בארון. רק מי ששמר ברית כל ימי חייו. עכשיו, הרמ"ק הוסיף עוד, כותב שיש שני סוגים ששומרי ברית. יש, הוא שמר ברית, בסדר. כל הכבוד. יש לו מעלה, אבל זה לא מעלה החשובה של יוסף. יוסף עמד בניסיון, בניסיון מר וקשה, בחור בן 17. והיא המרשעת, הגמרא אומרת, בגדים שהייתה לובשת בבוקר, לא בצהריים, בצהריים, לא בערב. והייתה אחר כך, הוא היה בכלא, הנה בכבל נפשו, ברגלו. והייתה הולכת לבית הכלא. אומרת לו, יוסף, תסתכל עליי, לא רוצה. אומרת לו, אני אוציא לך את העיניים. אומר לה, אדוני פוקח עברים. אומרת לו, אני אשים אותך בית הסוהר מאסר עולם. אמר לה, אדוני מתיר אסורים. אמרה לו, אני אשבור את הגב שלך, הראתה, הוא כזה יפה, יפה תואר, יפה מראה. אומר לה, אדוני זוקף כפופי. אומרת לו, אני אגלה אותך למדבר סהרה, זרוק אותך בים. אמר לה, אדוני שומר את גרים, יתום ואלמנה יעודד, ודרך ישרים יעוות. איפה יש דבר כזה? בחור, צעיר, באים, מענים אותו. ומנסים להכתיר טוב, הוא לא חותם. זאת אומרת, בזכותו אנחנו חיים היום. למה? כיוון שאבותינו מכרו אותו, נכון? איך הוא ירד למצרים? ומכרו אותו. אז, על זה שמכרו אותו, עכשיו אנחנו נושאים את אבון אבותינו. לאמר כך, בבית שעבי אב לא קראת אלי הסתירה, ואתם פיסעו אבון אבותיכם. ואנחנו, זאת אומרת, לא היינו קיימים היום אם יוסף חס ושלום היה נכשל בכיהוב זה עבירה. זאת אומרת, זה מפה תראה את המעלה של יוסף הצדיק. אז מכאן תדע מה זה היה. אז איך הגעתי לזה?
טבריה.
עכשיו, טבריה עיר הקודש, עיר יפה. מה קשור ליוסף?
עוד.
הגבורה לאפה.
איך?
הגבורה לאפה, בארון.
כן, גבורה בארון, יפה. זה היה נושא. אז אומר רבי שמעון בר יוחאי, שדווקא יוסף, כיוון שבא לידו העבירה והוא לא עבר, אז היה ראוי וקברו אותו בארון. אבל מי שלא, לא יכול להיקבר בארון. לכן כל הצדיקים, אפילו התנאים, שמו אותם, הנה רבנו הקדוש, אתה רוצה יותר ממנו? למה קראו לו קדוש? הוא אומר שני טעמים. אחד, שהוא לא הוריד את ידו מתחת לאבנתו, אף פעם. שתיים, היה חבר שלו אנטונינוס, היה בא אליו בסתר כל יום ללמוד איתו תורה. ויום אחד אנטונינוס אמר לו, אני רוצה ללמוד. הוא לא מהול, הוא ערל. אמר לו רבנו הקדוש, עד כאן, אני לא מתערב. אמר לו, טוב, אז מה אני אעשה? אמר, אתה רוצה למול? תמול את עצמך. אני לא... הוא פחד מהרומאים, לא רוצה לסכן את עם ישראל. אז אנטונינוס הלך הביתה ומל את עצמו. לקח לו איזה 3-4 ימים עד שהתרפא, ובא, אמר ליוסף, לרבנו הקדוש, תסתכל אם אני מהול נכון. אמר לו, מה? אני מימיי לא הסתכלתי במילה שלי. אני אסתכל עליך או לא? תראה מי זה היה יוסף הצדיק.
רבי יהודה הנשיא.
עכשיו, רבי יהודה הנשיא, כן, יישר כוח. בקיצור, איך שיהיה. אז רבי יהודה הנשיא, הוא כתב את המשניות, הוא קבור בטבריה. זה העולם, זה העולם. וכמה עוד מה נכתב, תלמוד ירושלמי. מי כתב את תלמוד ירושלמי?
רבי יוחנן.
איזה רבי יוחנן?
חברות
השבש לטיש. היה כמה, מלא רבי יוחנן.
האמורה חברות השבש לטיש.
מסידוס. יש בן זכה, יש בן גוד יהודה. גם אמרה היה הרבה. חברותא
של
רשלקי,
שאיסטו של רשלקי.
תלמיד של רבנו הקדוש, קשה לך להגיד?
יחדו.
הוא היה תלמיד של רבנו הקדוש, רבי יוחנן האמורה, תקיף היה. אמרה קוראת לו מתקיפי הרעד ישראל. היה תקיף, הרי הוא היה יפה תואר ויפה מראה גם כן, נכון? היה איתו סיפורים עם רשלקי, שהוא החזיר אותו בתשובה. זאת אומרת, הזוהר אומר עכשיו, לפי זה תדע, שמה זה הטבילה במקווה, נחזור לזה. אומר האדם, עולם קטן. איך העולם נברא? מה היה בהתחלה? מה כתוב בתורה? והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום. ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. איך ברא השם את העולם? מה היה המהלך? איך הוא יודע? אנחנו לא יודעים. אבל מה היה המהלך? בקדר רבי אליעזר כתוב, הוא לקח כדור של שלג מתחת כיסא הכבוד וזרק לתוך המים. בכדור הזה היה בו כל מה שיש בעולם שלנו, הדומם, הערים, הגבעות. זאת אומרת, היה בו את הגנטיקה. הרי היום חוקרים גנטיקה, נכון? אז כל הגנים של הכדור הארץ, אוקיינוס, ים, מים, נהרות, מים מתוקים, מים מלוחים, גבעות, הרים, הרי זה לא רק זה. בעלי החיים, כל סוגי בעלי החיים. הגבוהים, הגדולים, הקטנים, רמס האדמה, היתושים, המעופפים, אלה שנמצאים מתחת האדמה, הנחשים והעקרבים, כולם במיניהם, הכל שם. ולא רק זה, אחר כך גם בני האדם. תראה כמה בני האדם יש בעולם, איזה סוגים. יש קופים, יש ככה, יש... וואו, וואו, משה. השם ישמור. בקיצור, היית בברזיל? אני לא הייתי. אמר לי אחד שהיה בברזיל, אמר שם הבריאות הכי משונות. שם צריך להגיד ברוך משנה הבריאות. אתה רואה אנשים מרבעים, ממש, הוא מרבע. כמו הגובה ככה הרוחב. ברא השם כל מיני בריאות בעולם. אז, אחר כך הצמחים, איזה צמחים? אתה יכול לספור כמה צמחים יש? אם תגיע למיליון, זאת טיפה. כמה סוגי פרחים, כמה סוגי עשבים, כמה סוגי אילנות, כמה זה משהו, אפלה ואפלה. כל זה היה, עכשיו מה זה קשור לתבילה? כשאתה תובל, אתה כאילו חוזר להיות כמו שהיה העולם לפני תרום הבריאה. לפני הבריאה, איך היית? אתה שם נמצא, תובל במים, תחשוב את עצמך, מה? עובר במאי אמו. העובר במאי אמו, איפה הוא נמצא?
במאי
אמו. בתוך מים. שם המים. הרי אפילו הרופא אומר, אם היא מקבלת מכה, זה כמו גל של המים. אומרים, העובר כואב לו, איזה דברים בטלים. הוא בתוך מים, הוא לא מרגיש כלום. אז, כשאתה תובל במקרה, אתה חוזר להיות עובר במאי אמו. כך כותב הראשית חוכמה. ממנה אתה מוריד מעליך את כל העוונות ואת כל הצרות שהיה לך, וגם החולאים וכל הזה, ואתה חוזר להיות עובר, ואז אתה יוצא משם, אתה נולדת מחדש. ואז יבוא הקדושה ישרה עליך. תראה, רבי אברהם אזולאי, עליו השלום, כותב, שידוע שמי שטובל במקווה צריך שיהיה כל גופו צריך במקווה, ולא יהיה עליו שום דבר חוצץ. מה זה חוצץ? למשל, אם היה דבוק עליו פה, איזה לכלוך או איזה דבר, צריך להוריד את הכל לפני כן. למה? וגם, כשהוא מכניס את הראש שלו לתוך המקווה, כל השיער צריך להיות בפנים. ואם יש שערה אחת בחוץ, זה לא נחשב. מה קורה פה? אז הוא אומר, הוא מסביר את זה, הוא אומר, תדע, הכוחות הטומאה והחיצונים הם כמו בלון. זה דבר נפוח בלי גוף. למה החשק שלהם להחטיא את הבן אדם? כי הם, אין להם גוף, שהם רק רוח, הם נקיים רוחות רעות, נכון? ככה אתה קורא להם, רוח. אז רוח. עכשיו רוח, לדוע, לא יכול להיכנס לתוך מים. תיקח בקבוק, תכניס אותו למים, ריק, יצוף. מה אתה עושה? אתה תמלא אותו מים, אז הוא ישקע למטה. עכשיו, אותו דבר, הבן אדם אומר ממלא, הוא נכנס לתוך המים. נכנס לתוך המים. אם נשארה שערה אחת בחוץ, החיצונים, השטן, ממשיך לגוע בשערה, הוצף מעל המים. אתה יוצא עוד פעם, חס ושלום יכול להידבק. אז מה אתה צריך לעשות? תכנס כולך בתוך המים. ואז התנתקת ממנו, הוא לא יכול עליך. תראה, אותו דבר יש, לא עלינו, לא יבוא ולא יהיה, שאדם חוזר מלוויה. בזמן הגמרא היו עוצרים שלוש פעמים את הלוויה. למה? גם את ה... אם הנפטר היו, אז גם היום נוהגים כך. שעה שמוציאים אותו מבית הלוויות, עומדים שם מספידים, אחר כך בדרך עוד פעם עומדים, אומרים קדיש, אחר כך ליד הקבר גם כן עומדים שם. למה? שלוש פעמים. כי הרוחות שמלוות את המת כוחות רעות. אותו הדבר חוץ מאיתנו, את הבני אדם החי, הם כל הזמן טסות, הם לא יכולות לעבוד. הם כל הזמן במצב של הליקופטר, היית הליקופטר? לא הליקופטר, הליקופטר. נכון? הוא צריך לחוב כל הזמן מעל השטח. אם הוא יעמוד, הוא ייפול. הרוח רעה, חוץ מכן, חוץ מאיתנו, היא לא יכולה לעמוד. אז אנחנו מחלישים אותה פעם, פעמיים, שלוש. ואז היא מסתלקת, כי היא טסה, מוצר של פטיסה. אז היא מסתלקת. אז אותו הדבר גם כאן, במקווה, אתה תובל, כל הרוחות רעות מסתלקות מעליך. ואם תדבור עוד פעם ועוד פעמיים, עוד יותר טוב. עד שלוש תבילות, לא צריך יותר. יש נוהגים שבע, גם טוב, בסדר. אז התבילה במקווה היא חשובה מאוד. מה יש בזה? מה זה קשור? למה זה קשור עם היום הזה של ימים של אלול? אלא באלול, כמה ימים יש בכל, באלול ועשרת ימי תשובה? ביחד זה 40, נכון? 40 יום. 40 יום, כמה שעות יש? ספור, בליב, מה אתה עושה? מה קרה לך, אתה ילד?
רגע, אני עושה חשבון.
מה רגע? תעשה עשיריות קודם, כמה עשיריות יש? היא 4. כמה עשיריות? כל 10 זה 240, נכון? 4 פעמים 240.
960.
יופי, הנה. בלי רגע, 960. 960, תת כס זה נקרא, בלשון רבותינו. 960 שעות יש באלול. במקווה, כמה מינימום מים צריך להיות?
40
שעה. 40 שעה. שעה, יש לנו כלל, שעה 6 קבים. קו 4 לוגים. לוג 4 רביעיות. אם תכפיל אותם בלוגים, את מספר הלוגים שיש בתוך המקווה, אתה תכפיל שעה, אמרנו, שעה 6 קבים, כפול 6. אחר כך תכפיל את זה, את ה-6, את התוצאה, תכפיל כבול 4. קו 4 לוגים. אז לדוג 6 ביצים, או 4 רביעיות, אתה תקבל בדיוק את המספר 960. עכשיו לכן, הסגולה שתבילה במקווה זה ב-40 יום האלה. שזה כנגד, כך כתוב המקובלים, אותו הדבר הזה. פה יש 960, פה יש 960. ואז שאתה מכניע אותם. ומה זה אומר? הסוד הוא שלמה אנחנו עד היום לא נגענו, נגען לעבון המרגלים, נכון? מה כתוב שמה? כמספר הימים אשר תתם את הארץ, 40 יום, יום לשנה, יום השנה. אז נתקבו במדבר 40 שנה. מה הם הביאו איתם? אתה הולך ברוורס. הענבים זה מספר אחת, גפן, תהנה. רימון. גפן, וישאוהו במות בשניים. מה פירוש?
שמונה אנשים.
איך?
שני מותות.
רגע, הם היו 12 איש?
כן.
יהושע וכלב לא התאהבו, היו רק 10 שם. מה העשרה האלה התחלקו בעבודה?
שמונה הרימו את האשכול הנביאים.
שמונה. איך? כתוב בפסוק, וישאו במות בשניים.
נו. היה שתי מוטות, מות ומות, ועוד מות לאורך. אז כל אחד תפס...
יפה. אז היה זוג, זוג, זוג. אז ביחד, 4 זוגות, זה 8 אנשים, הרימו את המות בשניים. 2 כפול 2. ואז, אחד לקח תאנה, ואחד לקח רימון, תאנה אחת, מקובית. עכשיו כתוב בגמרא שהאשכול ענבים שקל בדיוק תת-קסלוב, זה 40 שעה של המקרה. זה בערך יוצא בערך עבור ל-300 קילו. 40 שעה.
יותר, לא?
כה?
יותר.
יותר, יותר? איך יצרקה יותר? טוב, אז הרימו את זה, זה היה אותה דבר, תת-קסלוב, ואז קרה מה שקרה, והיה זה לחפר, אז אומר, ואז אתה זוכר, יום ירושלים, האומרים ארו ארו עד היסוד בא, מיד הקדוש ברוך הוא אומר, זכור, אני זוכר לכם את ירושלים, וצועק, נשמע קולו ב-190 רקעים, אומר רבי שמעון בר יוחאי. וכל הרקעים מזעזעים, ויש שם עוד מסכים של השמיים, 390 מסכים, כמעניין שמיים, שין, ממן ביות, 390. וממנה כל הצדיקים מזעזעים, כל לילה מחצות, והם מזעזעים, וכולם יחד מתפללים ובוכים, ומתפללים על בינם את המקדש. ובאותו רגע מגיע המשיח, מביא לו מי נהרג היום על ידי גוי. את התמונה שלו ואת שמו. לוקח הקדוש ברוך הוא את התמונה שלו, מדביק עליו, ונשבע שיקום את דמו. לכן אנחנו כותבים, השם יקום דמו. נשבע שיקום את דמו. ועל ידי ש...
אין נקמות.
אין נקמות. אחר כך, הקדוש ברוך הוא נוקם את ה... כמו שאמר הנביא ישעיה, מי זה בא מאדום? המוץ בגדים מבוצרה, צועה ברוב כוחו. מה כתוב? זה אדום מלבושו, צועה ברוב כוחו. ומה כתוב אחר כך? עונה הקדוש ברוך הוא, בפורה דרכתי לבדי. מה זה פורה? זה הבור שעושים את הענבים. פורה דרכתי לבדי. מעמים אין איש איתי. ויש מצחם על בגדיי, וכל מלבושיי הגאלתי. הבגד של הקדוש ברוך הוא כביכול התמלא דם של החללים שלנו. ואז אומר הקדוש ברוך הוא, כי יום נקם בליבי, ושנת גאולי בא. תראה מה זה. זה... ואז כיתות של מלאכי השרת, שבע רבבות של כיתות, שבע רבבות. כמה זה שבע רבבות?
70,000
כיתות מלאכי השרת מקיפים את ירושלים של מעלה, והקדוש ברוך הוא שומר עליהם, ממונה עליהם, הוא בעצמו. ועליו נאמר, ירושלים ונביאה כיהם שומרה ליחדיו. לכן אמר דוד, שמחתי באומרים לי, בית אדוני נלך, נושא בית השם, אומר למעלה ולמטה. ירושלים של מעלה, ירושלים של מטה. ואז קורה מה שקורה, ויש התעוררות בשמיים, והקדוש ברוך הוא, בעזרת השם, ועל אותנו גאולת עולמים, נזכה לביאת המשיח. מה? דבר.
מה הרב ממליץ יותר?
מה?
מה הרב ממליץ יותר? לישון לפני חצות ולקום בעלות השחר? או שהרב ממליץ יותר להישאר ללמוד, ואחרי תיקון חצות ללכת לישון ולקום כבר עד לפני הזמן קריאת שמע?
יש ימים שאדם ער בחצות, יש ימים, זה לא תמיד, זה ברשותך, לא אתה יכול לבחור, ויש ימים שאדם ישן מוקדם.